כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozo vadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, מועדים לשמחה. הדף היומי. יום רביעי, תזיין בניסן, תפשין עין זיין, מסכת בבא בתרא, הדף השמונים, דף פי, השתבח שמולד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד הבאים עלינו לטובה ולשמחה, את שיעור הדף היומי במסגרת מפעל הדף היומי המופלא, כאן ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כותבים הספרים על היום הזה, תזיין בניסן, דה טוב לעשות היום בסעודה איזה דבר, תוספת כלשהי, לזכר סעודת אסתר, שביום ההוא נתלה אמן. כך המשנה ברורה, בסימן תף צדי. טוב ללמוד מסכת פסחים בפסח, ומסכת יום טוב החגיגה ומועד קטן, כך כותב אשלה הקדוש וכף החיים. לאל בדף הענהי למדנו שלעתיד לבוא, ירושלים תהיה גבוהה ביותר. ובכל אופן, העלייה אליה לא תהיה קשה כי אם קלה. וגם השוותה הגמרא את קלות העלייה על ירושלים, לקלות היונים שעפות על קיניהם. בן יהוידע כותב, כי כפי שכיום כוח המשיכה הוא כלפי מטה, כך לעתיד לבוא באזור ירושלים עיר הקודש יהיה כוח המשיכה כלפי מעלה. כך יחושו העולים לירושלים, שהם נמשכים אליה, כיונים אל קיניהם. במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד ורת הקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיה וגם בימי חול המועד, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם. והוא היה בערב חג הפסח, תשע"ז, את למדנו את דפים ח' ע' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באילו כלים נחנקו תנקמה ונחום עמדי ומה סברת מחלוקתם? והתשובה, בכלים העשויים למסע שחולקים עם חמור עומד לרכיבה בלבד או גם למסע. שאלה שנייה, מהו קומני? והתשובה, מושב ועשוי לרכיבת נשים. שאלה שלישית, באיזה אופן יש חילוק בין פרה לחמור אם קונה את בנה? והתשובה, כאשר אמר חמור מניקה או פרה מניקה, שבפרה כוונתו לחלב שלה, אבל בחמור ודאי כוונתו לבנה. שאלה רביעית, לשם מעלה קונה להדגיש שמעוניין בחלב הפרה? והתשובה, כדי שאם לא יהיה לחלב, יהיה זה מקח טעות. שאלה חמישית, מדוע נקרא שיח בשם הזה? והתשובה, משום שהולך אחר שיחה נאה. שאלה שישית, מה הפירוש מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה? אומר הרשב"ם, שמתבטל מרווח בשביל לעסוק במצווה, הוא נותן צדקה ומחסר ממונו כנגד שכרה מרובה לעתיד לבוא. שאלה שביעית, מהם הדברים שאינם ראויים לבדק הבית? והתשובה, כגון שור, כבש ועז תמימים, תורים ובני יונה, סולת ולבונה ויין ושמן. שאלה שמינית, מה עושים בדברים שהוקדשו ואינם ראויים לא לצורכי מזבח ולא לבדק הבית? והתשובה, מוכרים אותם וקונים בדמיהם צורכי מזבח או בדק הבית. שאלה תשיעית, מה סובר רב יוסי בבור ושובח שנתמלו לאחר שהקדישם? והתשובה, מודה לרב יהודה שאין מועלים במה שבתוכם. והשאלה האחרונה, מהי סברת מחלוקת הנקמה ורב לזר ברב שמעון בהקדישם ריקנים? והתשובה, הנקמה סובר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולכן גם כאן אינו יכול להקדיש את המים והיונים שיגיעו אחר כך ואין מועלים בהם, ורב לזר ברב שמעון סבר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה. על הדפים אשר למדנו בערב חג הפסח, דפים עין ח' ועין ת' ממסכת בבא בתרא. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, א' דחול המועד פסח, תשע"ז, ובחוץ לארץ, יום טוב שני של גלויות, יום רביעי בשבוע, ת' ז' בניסן. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הדף ה-80 של מסכת בבא בתרא, השתבח שמולד. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף פי, מן המשנה פותחת במילים הלוקח פירות שובח מחברו, מפריח בריחה ראשונה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם, נעשה. נגיל, נסיס ונשמח ונסיס בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו מונה כמה דברים שדעת בני האדם המוכרים אותם בסתם לשייר מעט מהם לעצמם. אומרת המשנה, לוקח פירות שובח מחברו, אדם שאמר לחברו, מכור לי את הוולדות שיוולדו מהיונים שבשובח שלך במשך שנה זו, ודרך היונים להוליד בכל חודש שני ולדות. חוץ מחודש אדר, אומר הרשב"ם, לרש"י במסכת ביצה דף יוד כותב שמפסיקים ללדת בתקופת טבת וחוזרים ויולדים בניסן. אם כן, דרך היונים להוליד בכל חודש שני ולדות זכר ונקבה וקרועים בריחה, אז הלוקח פירות שובח מחברו מפריח בריחה ראשונה. צריך הלוקח לשייר למוכר את הבריחה הראשונה שתיוולד ולתת לוולדות לפרוח עם האם כדי שיהיו חברה לאימם. ועל ידי זה לא תברח ויתקיים השובח, שוודאי לכך נתכוון המוכר בכך שאמר שהוא לא מוכר את האימהות כי הוא רוצה בקיום השובח. והגמרא תבאר בהמשך שאף את הבריכה הראשונה של הבריכה ששייר, שלאחר שני חודשים מלידתם גם הם יולדים בריכה כל חודש, עליו לשייר. וצריך לציין ולומר שלמרות שלא באו היונים עדיין לעולם, ואם כן איך יכול לקנותם? מבאר הנימוקי יוסף שמשנתנו סוברת כרבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ועוד הוא מבאר שיש להעמיד את משנתנו באופן שלא חזרו בהם ורוצים לקיים את המקח. משמיע לנו התנא, מה נכלל במקח? והרמב"ם בהלכות מכירה, פרק כ"ג הלכה ט' כותב כך: המוכר פירות שובח ופירות כוורת לחברו קנה, ואין זה מוכר דבר שלא בא לעולם, לפי שאינו מוכר יונים שיוולדו או דבש שיבוא לכוורת, אלא הוא מוכר שובח לפירותיו או כוורת לדבשה. והשיג עליו הרעבד שאין הדין כך, אלא כשאומר כן במפורש. כותב הכסף משנה שמשמעות דברי הרמב"ם, שאף בלא פירש הדין הוא כך. רוצה קצת החושן בסימן רשתת להוכיח מדברי הרמב״ם, שלא כדעת הראשונים, שלא נאמר דין דקל לפירותיו, אלא בחגון דקל שהפירות גדלים מכוחו. מה שאין כן במוכר מצודת דגים למה שתעלה. היום שאין מועיל, שהרי מבואר ברמב״ם שניתן למכור השובח לפירותיו. המשיכה המשנה ואומרת, הלוקח פירות כוורת, דבורים הנולדים מן הכוורת בשנה זו, נוטל שלושה נחילים ומסרס, נוטל ללוקח את שלושת נחילי הדבורים שנולדו תחילה, ולאחר מכן יכול המוכר לגרום לדבורים שלא יוולדו הדבורים, כדי שיהיו טרודים ועסוקים בעשיית דבש, שהדבש שייך למוכר, ואין מחויב הוא להעמיד ללוקח עוד דבורים, כיוון שהעיקר הוא ששלושת הנחילים הראשונים שהם החשובים. שככה היה דרך הכוורת, שבתחילת ימי הקיץ יוצא מן הכוורת נחיל של דבורים, ילדות שילדו האימהות ויושבים על ענף של עץ, ומביאים כוורת חדשה ומכניסים אותן לתוכו. לאחר מכן, לסוף 9 או 10 ימים, יוצא נחיל נוסף, וכן לאחר מכן פעם שלישית. ובמלכות יוון ישנם שעושים כן עד 7 ו-8 פעמים, ואילו במלכות זו, בצרפת, הרוב אין עושים כן, אלא 3 פעמים. כך אומר הרשב"ם. וכן היה דרך הכוורת שחר שיצאו כל הנחילים, היו עושים הדבורים דבש, ויש שהיו הורגים את הדבורים ומשתמשים בדבש, ויש שהיו מריקים את הדבורים לכוורת אחרת ומשתמשים בדבש. ולמה שלושת הנחילים הראשונים הם החשובים? כיוון שאחרון אחרון גרוע מן הראשון, ואפילו השלישי כבר גרוע משני קודמיו. וממילא עיקר החשיבות ששלושת הראשונים, רוב הדבורים יולדים. אומרת המשנה, לוקח מחברו חלות דבש, שכך נוצר הדבש כחלות חלות משאבה ודבש מעורבים יחד, ופעמים שיש בכוורת 10 או 20 חלות זו בצד זו. הלוקח מחברו חלות דבש מניח 2 חלות. על הלוקח לשייר למוכר 2 חלות דבש, שמאחר ולא מכר לו את הכוורת דבורים עצמה, אלא בכוונתו להצניעה בימות הגשמים לשנה הבאה שישובו הדבורים בימות הקיץ להוליד, לכן צריך להניח לדבורים 2 חלות דבש למזונותם בימות הגשמים. וכן אומרת המשנה, הקונה מחברו עץ זיתים לקוץ, על מנת לקצוץ את ענפיו, מניח 2 גרופיות, על הלוקח להשאיר 2 ענפים בעץ, שעל ידי כך חוזר העץ וצומח, וודאי שעל מנת כן מחר לו המוכר. לא היה המשנה שלנו, בדף פי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה מברייתא בעניין הלוקח פירות שובח. שואלת הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברייתא, אדם שלקח מחברו פירות שובח של שנה זו, עליו לשייר למוכר בריחה ראשונה ושנייה, ובמשנתנו שנינו שמשייר רק בריחה ראשונה. מתרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, לא קשה, אין סתירה בין הדברים. הלא, הלאימה. בברייתא ששנינו שצריך להשאיר גם בריחה שנייה, היינו לה. כלומר שמשאיר את הבריחה הראשונה הנולדת לבריחה, עבור הבריחה עצמה, שתהיה לה לחברה. ובמשנתנו ששנינו שמשאיר בריחה ראשונה, היינו לאימה בלבד. כלומר שלא דיברה משנתנו, אלא בשיעור שמשאיר לצורך האם. דהיינו, ודאי שבין המשנה ובין הברייתא מודים, שצריך להשאיר את הבריחה הראשונה של האם ואת הבריחה הראשונה של הבריחה. אלא שמשנתנו לא פירשה, אלא את השיעור הנצרך עבור האם. ובאה הברייתא והוסיפה להשמיענו, שגם לבריחה צריך לשייר בריחה אחת. מבררת הגמרא מפני מה צריך לשייר את הבריחה הנוספת. מה ישנה אימה? דמצטבת הברתה ואזוגה דשבקינה לה. במה שונה האם מן הבריחה, שהרי האם די לה בחברתם של ביתה ובן זוגה. ואם כן, היא נמי, תצטבת האימה והזוגה דשבקינה לה. גם הבריחה תסתפק בחברתם של אימה ובן זוגה שמשיירים לה. אומר הרשב"ם שהגמרא לא הייתה צריכה להוסיף בשאלתה את בן זוגה, שהרי כל השאלה היא מדוע לאם די בביתה ולבת אין די באימה. אלא דרך אגב, באה הגמרא ליישב שלא נקשה מפני מה צריך לביתה כלל. הרי לאם יש את בן זוגה לחברה, אלא שוודאי צריכה לכל הפחות את ביתה בנוסף לבן זוגה. משיבה הגמרא, אימא אברתא מצטבתא, אכן לאם די בחברת ביתה, כיוון שרחמי האם על הבת וממילא נשארת אימה. מה שאין כן ברתה האימה לא מצטבת, הבת אינה מסתפקת בחברתה של אימה, ועל כן צריך לשייר לה גם את ביתה, שאם לא כן הרי תברח הבת וממילא גם האם תברח ויחרב השובח. אמנם לבריכה השנייה אין צריך לשייר את ביתה, שכיוון שיש בשובח חבורות הרבה, דהיינו אימה ואם אימה, די לה בכך לחברה ואינה צריכה אף את ביתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, פירות כוורת נוטל שלושה נחילים ומסרס. מבארת הגמרא, באיזה אופן מסרס המוכר את הדבורים. במה מסרסן, שואלת הגמרא, באיזה אופן מסרס המוכר את הדבורים כדי שלא ילדו, שמשמעות לשון המשנה הוא מסרס, ללשון סירוס זכרות. מבארת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל בחרדל, על ידי שנותן להם לאכול חרדל. ממשיכה הגמרא ומבארת איך גורם החרדל סירוס. אמרי במערב אמרו בארץ ישראל משמי דרב יוסי בר חנינה, משמו של רב יוסי בר חנינה, לא חרדל מסרסן, אין החרדל עצמו גורם להם סירוס שלא ילדו, אלא מתוך שפיין חד חוזרות ואוכלות את דוב שנן. מתוך שחריף להם טעם החרדל בפיין, הן חוזרות ואוכלות את הדבש שבכוורת, וממילא, מתוך שסבעות הן, הינן בתילות מלפרות ולרוות. היד רמה מבאר שדרך הדבורים להיות ניזונות מן הדבש שבכוורתן, בעת שעוסקות בפירייה וריבייה. וממילא, מתוך שחריף להם בפיין, הרי אוכלות מהר את הדבש שבכוורת ביום אחד, ולאחר מכן אין להם מזון בכוורת, וצריכות הן לצאת לרעות מחוץ לכוורת, ואין להם זמן לפרות ולרוות. ועוד מאיר היד רמה, לכאורה מה מרוויח המוכר בנתינת החרדל שעושות דבש, הרי מחמת כן אכלו הן את הדבש הקודם, ונמצא שמפסיד דבש עבור הדבש הזה. הוא מבאר שדרכם היה, שאחר שעשו את הדבש היה בא לבית בא, ולוקח את הדבש ומשייר להם שתי חלות למזונותן כמבואר במשנה. ממילא נמצא שעל ידי החרדל אינו נפסד רק את שתי החלות ומרוויח שהן שוות ועושות דבש רב. והריטב"א מבאר שחפץ המוכר שלא ילדו עוד כדי שלא יחישו הדבורים. רבינו חננאל מפרש שדרך הדבורים לעשות חלות דבש עשויות נקבים נקבים ומזדווגות ויולדות בתוך הנקבים. וכשגדלים הדבורים ופורחים מן הנקבים, אז עושות הדבורים דבש בנקבים ואחר כך שוות ואוכלות מהדבש. כשמתפנים שוב הנקבים, חוזרות ויולדות שם. כוונת המוכר בנתינת החרדל לסרסן, כלומר, להטיש את כוח שיניהם, שאין להם כוח ללכת לרעות בשדה, וממילא אוכלות מהירה את כל הדבש, וחוזרות ומזדווגות בנקבים, וייתכן שיוולדו הדבורים בשנה הבאה, ויהיו של המוכר. מחדשת המשנה, שלאחר שנטל הלוקח את שלושת הנחילים, מותר למוכר לגרום להם שלא ילדו, כדי שיעשו דבש עבורו. מבארת הגמרא באופן אחר את הלשון ומסרס, שזה אינו לשון סיירוס זכרות שלא ילדו. רבי יוחנן אמר כוונת המשנה היא שנוטל הלוקח שלושה נחילים בסיירוס, בדילוג. כלומר, את הנחיל הראשון והשלישי והחמישי, שכיוון שהאחרון אחרון כחוש וגרוע מן הראשון, ודאי דעת המוכר הייתה, שאיתול הלוקח בדילוג והשאר איתול הוא, שנמצא שנוטל כל אחד מהם מן הטובים יותר ומן הכחושים. כמו שמבוא בתלמוד הירושלמי, כראה בסירוסין לגבי מגילת אסתר, דהיינו בדילוגין. ועוד מביאה הגמרא ברייתא שעל פיה ניתן לפרש את משנתנו באופן נוסף. במתנית התנא, בברייתא שנינו, נוטל שלושה נחילים בזה אחר זה, נוטל הלוקח תחילה את שלושת הנחילים הראשונים ברציפות, מכאן ואילך נוטל אחת, נוטל הלוקח אחת ומניח למוכר אחת, וכך הלאה. וכמו שמפואר כאן בברייתא נוקטים כך להלכה, ואף לשון משנתנו משמע כך, שנוטל שלושה נחילים, ורק לאחר מכן מסרס ומדלג ולא כדעת רבי יוחנן. כך מבאר הרשב"ם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, חלות דבש מניח שתי חלות. אגב, שעוסקת משנתנו במוכר חלות דבש שבכוורת, דנה הגמרא מהו גדר הדבש בכוורת לגבי קבלת טומאה. בכלל, הדברים המקבלים טומאה הם אוכלים ומשקים, כמו מבואר בפסוק בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ד, מכל האוכל אשר יאכל יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. ולמדו בתורת כהנים, מכל האוכל ולא כל האוכל, שדווקא אוכלים הראויים לאכילת אדם מקבלים טומאה. אמר רב כהנא, דבש אפילו בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם, אינו בטל ממנו דין מאכל לעולם. ואף שיש זמנים שאוכלים הדבורים מן הדבש, מכל מקום נחשב הדבש כמאכל אדם לקבל טומאה. אלא אם כן, יקצה את הדבש בפירוש למאכל הדבורים, ששוב אין דין מאכל עליו ואינו מקבל טומאה. כך מסביר הרשב"ם, שואלים התוספות בדיבור המתחיל דבש, הרי הדין הוא לא כך, אלא כל דבר שחל עליו תורת מאכל, שוב אין בטל ממנו שם מאכל, אלא אם כן נפסל מאכילת כלב. כותב הרמב"ן ליישב, שכוונת הרשב"ם שבאופן שיקצה את הדבש קודם שבא לעולם למאכל דבורים, לא חל עליו מעיקרה שם אוכל. ועוד פירש הרשב"ם וכן פירש היד רמה, שכוונת רב כהנא, הדבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם, כלומר, דווקא כל זמן שאינו בכוורת אינו יוצא מידי מאכל. שאף אם חשב עליו בשם משקה, דין אוכל עליו, מה שאין כן כשזב מן הכוורת, דין משקה עליו. אלא אם כן חשב עליו בפירוש לאכילה, כמבואר בתוספתא. כך ביארו התוספות, בדיבור המתחיל אינו, שמה ששנינו במשנה במסכת מכשירין, פרק ו' משנה ד', שדבש אינו אחד משבעת המשקים, היינו לאחר שהופרש מן הכוורת. כל זמן שהדבש עם השעווה יחד בכוורת, דין אוכל עליו. דייקת הגמרא מדברי רב כהנא, שכאמור אמר, דבש אפילו בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם, על מה כסבר, נמצא שסובר רב כהנא, לא בא עם מחשבה שאין צריך האדם לחשוב על הדבש לצורך אכילת אדם, אלא מעיליו מקבל הוא דין מאכל אדם. שאין להעמיד את דברי הרב כהנא בחגון שחישב על הדבש למאכל אדם, שאם כן, שפיר היה יכול לחשוב עליו לאכילת דבורים ולבטל ממנו שם אוכל, כיוון שמחשבה מוציאה מידי מחשבה. אלא על כוחך, שמעצמו נחשב הדבש כמאכל אדם, וממילא אינו יוצא מתורת אוכל עד שיפסל לאכילת כלב, כמבואר בתוספות בדיבור המתחיל דבש. בקשה הגמרא עכשיו על דברי רב כהנא מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב כהנא שנינו בברייתא, דבש, כל זמן שנמצא בכוורת, אינו לא אוכל ולא משקה, אין לו דין אוכל ולא דין משקה. החילוק בין אוכלין למשקין הוא לגבי תומות אחרים. דהיינו לתמות אחרים, שאוכלין מתמים בכביצה, ומשקין ברביעית. אבל לקבל תומה הרי מקבלים בכל שהוא, כמבואר בתורת כהנים. כך מסביר הרשב"ם. אם כן, יקשו בני הישיבה, נאמר בברייתא, דבש כל זמן שהוא נמצא בכוורת, אינו לא אוכל ולא משקה. אין לו דין אוכל ולא דין משקה לקבל תומה ולתמי אחרים. אם כן, קשה לרב כהנא שאמר שדבש נחשב אוכל, וקושיית הגמרא היא, אחרי שהקדמנו ודייקנו מדברי רב כהנא, שנחשב אוכל בלא מחשבה, שלולי כן, לא היה קשה כלל מן הברייתא, כי יש לחלק, שבברייתא לא חשב על הדבש לאכילה. תרצת הגמרא אמר אביי, לא צריכה אלא לאותן שתי חלות, אין דברי הברייתא אמורים אלא לגבי שתי החלות החיצוניות, המיועדות לאכילת הדבורים בימות הגשמים, כמבואר במשנתנו. כיוון שבני אדם מסיחים דעתם מן החלות הללו, לא חל עליהם כלל שם אוכלין ומשקין. אילו רבא מתרץ באופן אחר ומעמיד את הברייתא לגבי כל אכלות דבש. רבא אמר הברייתא הזו רבי אליעזרי. זוהי שיטת רבי אליעזר, הסובר שהדבש שבכוורת דינו כקרקע, וקרקע אינה מקבלת טומאה. דתנן, שנינו לעיל בדף סמך אי עמוד ב' וכן במסכת שביעית פרק י' משנה ו' ובמסכת וקצין פרק ג' משנה י' כוורת דבורים. ראינו באופן שאינה מחוברת לקרקע. מה דינה? רבי אליעזר אומר הרי כקרקע, דינה כוורת כקרקע. ובגמרא לקמן מבואר שטעמו של רבי אליעזר הוא משום שלמד מן הפסוק שהדבש במקום גידולו נחשב כמחובר לקרקע. היה מקום לומר שרק הדבש נחשב כקרקע. אבל מלשון המשנה משמע שזה עולה גם על הכוורת עצמה. אם כן, כוורת דבורים הרי כקרקע שנקנית בכסף, בשטר ובחזקה. ולא כמטלטלין שנקנים במשיכה ובהגבהה ולא בקניינים אלו. כמה מבואר במסכת קידושין דף חווה ועמוד א', וניתן לקנות מטלטלין על ידה בקניין אגב. כמה מבואר במסכת קידושין דף חווה ועמוד ב', שאינה מטלטלין נקנים בקניין אגב, אלא אגב קרקע. וממילא, אם הכוורת נחשבת כקרקע, ניתן לקנות מטלטלין אגבה. אגב הכוורת כי היא נחשבת כקרקע. וכותבין עליה פרוסבול, וניתן לכתוב על ידה פרוסבול שלא ישמת החוב בשביעית, שלא ניתן להיכתב הפרוסבול, אלא אם כן יש לה לווה קרקע. ושוב נזכיר שהפרוסבול אינו תקנת הלל כמבואר במשנה במסכת שביעית פרק יוד משנה ו', שהלל תיקן עבור העשירים, כיוון שראה שהעשירים נמנעים מלהלוות לעניים קודם השביעית כדי שלא תשמת השביעית את החוב, ונמצא שעוברים על איסור תורה, לכן תיקן הלל פרוסבול, דהיינו שכותבים כך, מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי אצל פלוני שהגוונו כל זמן שארצה, והדיינים או העדים חותמים עליו, שכיוון שהוא מוסר את שטרותיו לבית דין, ושוב אין הוא הגובה את החוב, נמצא שאין הוא בכלל איסור לא יגוס, כיוון שהדיינים כביכול גובים את החוב והפקר בית דין הפקר. והטעם שתקנו זאת רק באופן שיש לו לווה קרקע, מבאר הרשב"ם כיוון שלא תקנו חכמים אלא בדבר המצוי, ואין מצוי שמלווה אדם לחברו אלא אם כן יש לו קרקע לגבותה. וטעם נוסף, מפני מה תקנו רק במקום שיש קרקע, כי נחשב הדבר כאילו בית דין כבר גבו לפני שביעית את הקרקע, את החוב, עבור המלווה. ולשון פרוס בול הוא נטריקון של פרוס בול. פרוס זה לשון רווח ובול אינו עשירים, כלומר, תקנת רווח לעשירים. ועוד דבר לגבי הכברת, ואינה מקבלת תומה במקומה כדין קרקע. אמנם אם טלטל אותה ממקומה, מקבלת תומה שנמצא הדבש נעיקר ממקום גידולו, ושוב נחשב כתלוש. מוסיף הרשב"ם שהוא הדין גם לגבי שאר הדינים, שלא נאמרו, אלא רק שהכברת במקומה. ואילו תוסות לאל בדיבור המתחיל ומקבלת מבארים, שמדרבנן בלבד מקבלת תומה, מאחר ומטלטלים אותה כשאר כלים שבבית, יבואו לטעות בינה לבין כלים, ולכן גזרו עליה תומה. עוד לגבי כברת הרודה ממנה בשבת חייב חטאת, שהרי זה כתולש את הדבש ממקום גידולו. ואילו חכמים אומרים, אין כותבים עליה פרוסבול ואינה כקרקע, אלא נקנית כשאר מטלטלין במשיכה והגבה, ואין המטלטלין נקנים ממה בקניין אגב, ומקבלת תומה אפילו במקומה, והרודה ממנה בשבת פטור, שהרי כשאר מטלטלין לכל דיניה. הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"א הלכה ו' והמאירי, פוסקים שעל כל פנים מדרבנן אסור לרדות, גם לשיטת רבנן, שזה כמו תלישה שהיא תולדת קוצר. והריטב"א כותב שדבר זה תלוי במחלוקת האמוראים עם לשון פטור לגבי איסורי שבת, היינו שאף מותר לעשותו, או שהוא רק פטור אבל אסור לעשותו מדי רבנן. ואם כן, יש להעמיד את הברייתא לעיל בדף פ' עמוד א' כרבי אליעזר, וממילא אין הדבש מקבל טומאה אף אם חישב עליו לאכילה וכקרקע. ונמצא שלדעת רב כהנא הדבש בכוורת אינו צריך מחשבה להחשיבו כאוכל לקבל טומאה. ולדעת רבי אליעזר אף על ידי מחשבה אינו מקבל טומאה. עכשיו מבארת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר שכוורת נחשבת לקרקע. אמר רבי אלעזר מה איתה מדי רבי אליעזר ששונה הכוורת משאר מטלטלין, דכתיב בספר שמואל א' פרק י' פסוק זך. לגבי מלחמת ישראל בפלישתים, שהשביע שאול את העם לבלתי יאכלו דבר עד הערב, והגיעו העם אל היער, וראו דבש זב מן הקנים על פני השדה, ולא טעמו ממנו. נאמר בפסוק ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה עיניו, כי קודם לכן חשכו עיניו מחמת הרעב. מבררת הגמרא מה לשון הפסוק ביערת הדבש, וכי מה העניין יער אצל דבש? הרי היה לפסוק לומר שטבל את המטה בדבש. אלא לומר לך, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת? אף דבש דינו כך שהרודה את הדבש ממנו מן הכוורת בשבת חייב חטאת. ומתוך כך למד רבי אליעזר שלכל הדברים דין הכוורת כקרקע. שואל הלבוש מרדכי, מאיכן למד רבי אליעזר שכוורת דינה כקרקע? הרי יש לומר שבעצם דין המטלטלין יש לה, אלא שמכל מקום שייך בדין קוצר, כמו שמוכח מהדין של ענבים העומדות להיבצר. שעל אף שדין מטלטלין יש להם מכל מקום, שייך בהם דין קוצר. הרי שאף במטלטלין המחוברים שייך דין קוצר, ואם כן אין להוכיח שכוורת הרי כקרקע לכל הדינים. ומתרץ הלבוש מרדכי שרבי אליעזר אינו סובר שענבים העומדות להיבצר הם מטלטלין, אלא הוא סובר שכל דבר שמחובר לקרקע, דינו כקרקע, ולכן, כיוון שלדעתו הכוורת נחשבת מחוברת לקרקע, חלים עליה כל דיני הקרקע. מקשה עכשיו הגמרא, שאין הברייתא דלהלן מתיישבת לדעת רב כהנא הסובר לאיל, שדבש נחשב אוכל גם בלא מחשבה, אלא לפי תירוצו של אביי לאיל. הייתי והקשו בני הישיבה על דברי רב כהנא, שנינו בברייתא, דבש עזב מכברתו, אינו לא בתורת אוכל, ולא בתורת משקה. וההבדל שוב בין תומת אוכלין למשקין, שאוכלין מתמים אחרים בכביצה, ומשקים רק מרביעית. מסיימת הגמרא את הקושייה, ביש למה לאביי ניחא. אכן לדעת אביי אין להקשות מן הברייתא לרב כהנא שאמר שדבש נחשב אוכל, כי ניתן להעמיד גם את הברייתא הזאת, כמו שהעמיד אביי את הברייתא להיל, באותם שתי חלות המיועדות לאכילת הדבורים, שלכך אף כשזווים מן הכברת אינם יורדים לידי תורת אוכל ומשקה עד שיחשוב עליהם לכך. אלא לרבה שלא רצה להעמיד את הברית הלאל בשתי חלות בלבד, אלא העמידה כדעת רבי אליעזר שדבש דינו כקרקע, קשיה, קשה מהברית הזו על דברי רב כהנה, שהרי כיוון שזווה דבש, ודאי שוב אינו נחשב כקרקע, אלא על כוחך אין הדבש מקבל תומה עד שיחשבו עליו לאכילה. רצת הגמרא אמר רב זביד, הברית הזו מדברת כגון שזב הדבש על גבי כלי מאוס, שכיוון שבתוך הכברת לא היה על הדבש שם אוכל, וכדעת רבי אליעזר שהדבש בכברת כקרקע, כעת שיוצא מן הכברת, ועוזב על גבי כלי מאוס, אין חל עליו שם אוכל, אלא אם כן חשבו עליו לאכילה. מה שאין כן לדעת רבנן, שאף בתוך הכברת יש על הדבש שם אוכל, לא יורד ממנו השם אוכל על ידי זה שזה זב על גבי כלי מאוס כל זמן שלא נפסל לאכילת כלב. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבה חבר יעקב אמר, כגון שזב על גבי קסקסין, שזב הדבש על גבי קסמים דקים, ששוב אי אפשר לאסוף את הדבש מן הקרקע, ולכן לא חל עליו שם אוכל. מה שאין כן באופן שזב על גבי כלי מאוס, סובר רבה חבר יעקב שנחשב הדבש כן כאוכל גם בלא מחשבה, ולא כדעת רב זביד. שווה הגמרא ומקשה מברייתא נוספת שאינה מתיישבת לדעת רב כהנא הסובר לעיל בדף פ עמוד א, שדבש נחשב אוכל גם בלא מחשבה, וזה מסתדר רק לפי תירוצו של אביי. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב כהנא שנינו בברייתא, דבש בכברתו אינו לא אוכל ולא משקה לקבל תומה בתורת אוכלין ומשקין, ואם חישב עליו לאכילה הרי הוא מתמת תומת אוכלין, אם חישב עליו למשקין הרי הוא מתמת תומת משקין. מסיימת הגמרא את הקושיה מן הברייתא הזו, בישלמה לאביי ניחא. אכן לדעת אביי, אין להקשות מן הברייתא לרב כהנא, שהרי ניתן להעמיד גם את הברייתא הזו כמו שהעמיד אביי את הברייתא להד, באותם שתי חלות המיועדות לאכילת הדבורים, שלכך אין הם יורדים לידי תורת אוכל ומשקה עד שיחשוב עליהם לכך, ומאידך מועילה מחשבתו לתת לאותן שתי חלות שהם אוכל, ששוב אין הם מיוחדים לאכילת הדבורים. אלא לרבה שלא רצה להעמיד את הברייתא לאל בשתי חלות בלבד, קשיה, קשה מהברייתא הזו על דברי רב כהנא, שהרי על כורחך אין להעמיד את הברייתא הזו כדעת רבי אליעזר שדבש דינו כקרקע, שהרי אם כן, אין הדבש מקבל תומה אף אם חשבו עליו לאכילה, כיוון שנחשבו כקרקע, וכשם שאין מועיל מחשבה להוריד פירות המחוברים לקרקע לידי תומה, אלא על כוחך מבואר בברייתא שלו כרב כהנא, שלדעתו דבש בכברת נחשב אוכל גם בלא מחשבה. תרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, אכן גם ברייתא זו יש להעמידה כרבי אליעזר שהדבש אינו כקרקע. מה ששנינו בברייתא שעל ידי מחשבה הרי הם מקבלים תומה, תריץ אחי, כך יש לבאר את הברייתא, דבש בכברת אינו נחשב כאוכלין ומשקין, דהיינו, שאף אם חישב עליו לאכילה, אינו מטמא תומת אוכלין, וכן אף אם חישב עליו למשקין, אינו מטמא תומת משקין. כלומר, מסביר התוספות בדיבור המתחיל תריץ, אין כוונת רבה לשנות את הגרסה בברייתא, אלא לבערה באופן זה, דבש בכברתו אינו לא אוכל ולא משקה, דהיינו, לא אוכל לגבי זה שאם יחשוב עליו לאכילה יקבל תומת אוכלין, וכן אינו משקה לעניין זה שאם חישב עליו למשקה, יקבל תומת משקין. מביאה הגמרא ברייתא מפורשת כדברי רב כהנא, תניא כבתי דרב כהנא, שנינו בברייתא כדברי רב כהנא, דבש בכברתו מטמא תומת אוכלין אפילו שלא במחשבה, כלומר, שלא חישב עליו לאכילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות. נתבהר במשנה שמוכר עץ זיתים על מנת לקצוץ אותו, כוונתו שישאר הלוקח מן האילן שני ענפים, כשיעור הנצרך בשביל שיחזור האילן ויצמח. יא הגמרא ברייתא מבארת את דין המוכר שער מן האילנות, מה עליו לשייר. תנו רבנן, שאלו חכמים ברייתא המופיע במסכת תענית דף כ"ה עמוד ב', הלוקח אילן מחברו על מנת לקוץ אותו, מגביה הלוקח מן הקרקע טפח וקוצץ, שעל ידי שמשייר טפח מן הגזע מחובר לקרקע, יחזור האילן ויצמח, על אף שלא שייר מן הענפים כלום, וזה בשונה מעץ זיתים שעליו לשייר שני ענפים. ואילו רבינו גרשום מבאר שגם בזיתים אין צורך להשאיר אלא שני טפחים מן הגזע ולא ענפים. גרופיות שמתכוונת המשנה לדעת רבינו גרשום, הכוונה לטפחיים. עוד אומרת הברייתא, ולוקח מחברו בתולת השקמה, שקמה זה מין אילן שלא כצצוע מעולם, שעל כן נקראת בתולה שהיא כבתולה שלא נבעלה מעולם, עליו לשייר שלושה טפחים. ולוקח סדן השקמה, שקמה שנקצצה כבר פעם אחת וחזרה וגדלה, די בכך שישייר שני טפחים, שכיוון שכבר גדלה פעם שנייה, חזקה היא ותחזור ותצמח על ידי שמשייר שני טפחים. ואילו רבינו גרשום מבאר באופן אחר את עניין בתולת וסדן השקמה. בתולת השקמה היינו שמוכר לו את השקמה לקצוץ את הענפים מכאן ומכאן, בלא הגזע, שבאופן זה יכול הלוקח לקצוץ את כל הענפים שמעל שלושה טפחים מן הקרקע, שאם יקצוץ סמוך לארץ, הרי זה קשה לאילן. ואם מחר לו את הסדן, כלומר, גזע השקמה עצמה לקוצצו, ומשום שכבר השריש האילן בקרקע הרבה וחזק, הוא די בכך שמשייר שני טפחים מן הגזע, שמהם יכול האילן כשהוא חזק לחזור ולצמוח. ממשיכה הברייתא ואומרת בקנים, ואם לקח מחברו קנים וכן בגפנים, הרי הוא נוטל מן הפקק ולמעלה. בקנים וכן בזמורות הגפנים יש לאורכם כמין חישוקים וטבעות והם קרויים פקק, ועליו לשייר מן הפקק התחתון ולמטה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל בקנים. ואף שאחד מן העשרה תנאים שיתנה יהושע בן נון כשנכנסו עם ישראל לארץ היה שיכול כל אחד לקחת מזמורות חברו מן הפקק ולמעלה, כמו מבואר במסכת בבא קמא דף פי א' עמוד א', כמעט כמו הדף שלנו, מכל מקום אין זה דומה, ששם אין היתר לקחת אלא על מנת לטוע ממנו גפן, שלצורך יישוב ארץ ישראל התנה זאת יהושע, ודווקא לקחת מן החדש שאינו עושה פירות עדיין, וממקום שאין עושה פירות, וממקום שאין רואה את ההמה. ועוד אומרים התוספות, ששם לא הותר אלא לקחת מן הפקק העליון ולמעלה, והלוקח אינו משייר אלא מן התחתון ולמטה. אומרת הברייתא, אבל בדקלים ובארזים הרי הוא חופר ומשרש אחריו, ואינו צריך לשייר כלום מעל גבי הקרקע, לפי שאין גזען מחליף, משום שאף אם ישייר מהם לא ישובו ויצמחו שוב, כיוון שקצץ את ראשם. מקשה עכשיו הגמרא על דין בתולת השקמה המבואר בברייתא. היא מקשה זאת ממשנה. שואלת הגמרא, ובתולת השקמה שלושה טפחים בעינן? האם צריך הלוקח לשייר בשלושה טפחים ואין די בפחות מכך? ורמיני, הרי זה סותר למשנה ששנינו במסכת שביעית פרק ד' משנה ה', אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה אסורה בשביעית, שעל ידי שקוצץ אותה היא גדלה יותר, והתורה אמרה בספר ויקרא פרק חפי פסוק ד', וחרמך לא תזמור, שעל ידי שזומר גדל האילן יותר. רבי יהודה אומר, אכן כדרכו אסור, כפי שדרך בני אדם לקוצצה, דהיינו באופן שמועיל האילן אסור לקוצצה, אלא מגביה עשרה טפחים וקוצץ, שכיוון שקוצצה למעלה מעשרה, אין זה מועיל לאילן, או גומם מעים הארץ, או שחותך אותה בסמוך לקרקע ממש, אף בכך אינו מועיל לה. מסיימת הגמרא את הקושייה ומדייקת מדברי רבי יהודה, דווקא אם חותכו את בתולת השקמה מעים הארץ, הוא דקשי. אז זה מזיק לבתולת השקמה, אידך מעלילה. משמע שאם אינו משייר טפח או שניים מגזעו, הרי הוא מועיל לאילן, ומשום כך אסור לו לחתוך באופן הזה. ואם כן, מפני מה על הלוקח לשייר שלושה טפחים דווקא? רצת הגמרא אמר אביי, אין סתירה בין דין הברייתא למשנה, כי יש לומר שאם משייר שלושה טפחים, מעל אילה הרי זה ודאי שיועיל בכך לאילן, וכן אם חותך מעים הארץ ודאי קשה לה, הרי זה ודאי קשה לאילן. מכאן ואילך, כלומר אם קוצץ מן הקרקע עד שלושה טפחים או משלושה טפחים ועד עשרה טפחים, לא מקשה קשה לה, ולאו עלו יהיה מעל אילה. אין זה ודאי שישפיע לרעה לאילן, אין זה ודאי שישפיע עליה לטובה. וממילא, גבי שביעית, אבדינן מידי דוודאי קשילה. לגבי שנת השמיטה מוטל עלינו לעשות באופן שזה ודאי יהיה קשה לאילן, כי הרי ספק דאורייתא לחומרה. וכיוון שאסור מן התורה להועיל לאילן בשמיטה, אסור לקוצצה אלא מעים הארץ או מעל עשרה טפחים, שאז ודאי קשה הוא לאילן. מה שאין כן לגבי מקח וממכר, כשאחד בוחר לשני עץ, אבדינן מידי דוודאי מעלילה. ודאי כוונת המוכר לשייר לעצמו מן האילן כשיעור שוודאי יועיל לאילן שיחזור ויצמח, דהיינו שלושה טפחים. מקשה הגמרא על סיום דברי הברייתא. שנינו בברייתא לעיל, בדקלים ובארזים, חופר ומשרש, לפי שאין גזען מחליף, משום שאין הם שווים וצומחים. שואלת הגמרא, וכי ארז אין גזעו מחליף? והרי מתוך דרשתו של רבי חייא בר לוליאני מבואר, שארז כן שב וצומח. שהרי, במסכת תענית דף כ"ה עמוד ב', דריש רב חייא בר לוליאני, מהי דכתיב בספר תהילים פרק צדי ב', צדיק כתמר יפרח, כי ארז בלבנון יסגה. אם נאמר תמר, למה נאמר ארז? ואם נאמר ארז, למה נאמר תמר? כלומר, אם הכוונה לדמות את הצדיק לתמר או לארז מכל וכל, הרי זה סותר, כיוון שהתמר מגדל פירות ואין גזעו מחליף, ומאידך הארז, גזעו מחליף אינו עושה פירות. אלא כוונת הפסוק לדמותו לכל אחד בפרט אחד. אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות, ותוספות בדיבור המתחיל מה מוכיחים שישנה מיני ארז שכן עושים פירות, אלא שכאן מעמידה הגמרא את הפסוק במין ארז שאינו עושה פירות. אף הצדיק אין עושה פירות, דהיינו שאוכל שכר מעשיו בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא. פירוש נוסף, שאין מאכילים אותו כלל שכר מצוותיו ומעשיו הטובים. לכך נאמר תמר, ללמדנו שהצדיק כן עושה פירות. כלשון הפסוק, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו. בספר ישעיה פרק ג' פסוק יוד. אם נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר מה תמר אין גזו מחליף אף צדיק. אין גזו מחליף, דהיינו שלאחר שמת אין הוא מניח בן כמותו הראוי למלא מקומו, ופירוש נוסף שאם יפול שוב לא יקום, לכך נאמר ארז ללמדנו שהצדיק כן מחליף גזעו, כלשון הפסוק במשלי חף דלת, כי שבע יפול צדיק, וקם. על כל פנים נמצאנו למדים מדבריו שהארז כן מחליף גזעו ושלא כמבואר בברייתא. תרץ את הגמרא אל האחה כאן בברייתא במאי עסקינן. במה מדובר בשאר מיני ארזים שישנם מיני ארזים שאין גזעם מחליף, ובהם עוסקת הברייתא, שאין צריך לשייר מהם כלום. והפסוק שימשיל את הצדיקים לארז, היינו לארז שגזעו כן מחליף. ומצינו כמה מיני ארזים, כדי רבא בר אבונה, דאמר רבא בר אבונה, במסכת תענית דף כ"ה עמוד ב', וכן במסכת ראש השנה דף כ"ג עמוד א', ובמסכת סוכה דף ל"ז עמוד א', אמרי בי רב, אמרו בבית מדרשו של רב, עשרה מיני ארזינן. כמו שנאמר בספר ישעיה, פרק מ"א פסוק י"ט, בעניין קיבוץ הגלויות שמתנבא הנביא בשם השם, אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן אסים בערבה, ברוש תדאר ותאשור יחדיו. כלומר, מסבירים הרד"ק והמצודה דוד, שיצמיח השם במדבר מיני ארזים שיהיו לצל לעולי הגלויות. מתרגמת הגמרא את שמות האילנות המנויים בפסוק לשמות שהיו בקיאים בהם. ארז היינו ארזה, שיטה היינו טורניטה, הדס היינו הסה, עץ שמן אפרסמה, שזה עץ שרף שממנו עושים זפת, ברוש היינו ברתי, תדהר היינו שגה, ותאשור שורבינה. שואלת הגמרא, הני שיבה אבי, אלו המנויים בפסוק שיבה הם בלבד. תרץ את הגמרא, כי אתה רב דימי אמר, כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר, הוסיפו חכמים עליהם על המנויים בפסוקים, את האלונים, אלמונים, אלמוגים, שאף הם מיני ארזים. ומבאר את הגמרא, אלונים היינו בוטני, אלמונים בלוטי, אלמוגים כסיטה, מין אילן יקר מאוד הגדל בים. ומביאה הגמרא שיש הוסיפו על שיבת מיני הארזים המנויים בפסוק אילנות אחרים. מי כדאי אמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, שהוסיפו חכמים על המנויים בפסוק הזה, את הארונים, ארמונים ואלמוגים. מבאר את הגמרא, ארונים ארי, אילן שגדלים בו פירות שקרויים ביש, ארמונים דולווי, אלמוגים כסיטה, מין אילן יקר מאוד, הגדל בים. חי את החי וראה, הגענו למשנה בדף פי א' עמוד א'. את הדברים שבמשנה למדנו כבר לעיל בדף עין א' עמוד א', והמשנה באה לבאר את דין הקונה אילנות בשדה חברו, מה דינו, והאם קנה גם את הקרקע עמהם. אומרת המשנה, הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו סתם, הרי זה לא קנה את הקרקע סביבות האילן, ואפילו לא תחת נוף האילן, אלא את האילנות לבדם. זו שיטת הנקמה. רבי מאיר אומר, כיוון שקנה שני אילנות, קנה גם את הקרקע עמהם, שהקונה שני אילנות, הרי הוא נחשב כקונה שדה אילן, שהקרקע תפעילה לשני האילנות. מה שאין כן באילן אחד, גם רבי מאיר מודה, שלא קנה קרקע. כמבואר בברייתא המובאת בגמרא לקמן. והרשב"ם הוא זה שמבאר שנחלקו תנקמה ורבי מאיר, האם הקרקע תפעילה לאילנות, כדי להיקרא שדה אילן או לא. שווה המשנה לבאר את שאר דיני הקונה שני אילנות, לדעת תנקמה. אם הגדילו והתארחו ענפי האילן, שנמצא שהאילן מייצל כעת על שטח רחב יותר, והרי זה מזיק לבעל השדה, לא ישפה. אין יכול המוכר לקצוץ ולקצר את הענפים, שכיוון שאין לו קרקע לבעל האילנות, על כוחך, שיעבד לו בעל השדה את שדהו לכל צורכי האילן. והעולה מן הגזע, וכל הענפים הצומחים מן הגזע, הרי הם שלו, של בעל האילנות, שהרי מגוף האילן שלו הם צמחו. והעולה מן השורשים, של בעל הקרקע. הגמרא תכף תבאר מהו הגזע ומהו השורשים. ואם מתו, אם יבשו האילנות, אין לו קרקע אפילו במקום האילנות עצמם. כלומר, מתחילה ביארה המשנה שלא קנה את הקרקע סביבות האילן. כעת הוסיפה המשנה לבאר שגם את הקרקע שתחת הגזע, שיוכל לשוב על התעת אחרים, לא קנה. כי לא שיאבד לו המוכר את קרקעו, אלא לצורך אילנות אילו שמחר לו. ואכן, אין יכול המוכר לומר ללוקח לסלקם, כיוון ששיאבד לו את הקרקע שלו לכל צורכי האילן, ונמצא שדינו דומה לקונה אילן מחברו לפירותיו, שכל זמן שיש פירות, הרי הם שלו. ומשנתייבש האילן, יעקרנו וילך. אומר הריטב"א, שדעת הרשב"ם לעיל בדף ל"ז עמוד ב' בדיבור המתחיל פלוקתא, שהרישא של משנתנו היא שיטת רבנן ולא רבי עקיבא, שלדעת רבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר, גם בשני אילנות קנה קרקע. אבל הרשב"א והריטב"א כותבים שיותר נראה כדעת רי, שבייר שמשנתנו לדעת כולם נאמרה, שאין זה עניין כלל לעין רעה ועין יפה, אלא ששני אילנות אינם ראויים לעיקרי שדה שיקנה הקרקע על ידיהם. אומרת המשנה, אמנם אם קנה שלושה אילנות בתוך שדה חברו, קנה גם את הקרקע סביבם. והגמרא לקמן תבאר כמה קרקע קנה יחד איתם, ובאיזה אופן נטועים האילנות שמצטרפים להיחשב כשדה אחת. ולכך אומרת המשנה, אם הגדילו והתארכו ענפי האילן עד שיצאו חוץ לשיעור הקרקע שקנה עמהם, והרי הצל מזיק לבעל השדה, ישפץ, איך הלוקח לקוציצם שלא ייצאו חוץ לקרקע שלו, כי לא שיאבד לו המוכר את שדהו כלל. והעולה, הענפים הצומחים בין מן הגזע ובין מן השורשים, הרי הם שלו, כיוון שאף אותו מקום שלו הוא. ואם מתו, אם יבשו האילנות, יש לו קרקע, ליטה אחרים תחתיהם. זוהי המשנה שלנו בדף א' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. הגמרא מביאה משנה במסכת ביקורים, בה נשנתה מחלוקתם של רבנן ורבי מאיר שבמשנתנו לגבי דין הבאת ביקורים. תנא תם שנינו במשנה במסכת ביקורים פרק א' משנה ו', והזכרנו זאת לעיל בדף ז' עמוד א', וכן במסכת גיטין דף ממחת עמוד א'. הקונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, הרי הוא מביא ביקורים מפירות אילנות אלו, ואינו קורא את הפרשה שנצטווה המביא ביקורים לקרוא. מביא ביקורים עליו להתוודות בבית המקדש בשעה שמביאם, ומתחיל וקורא, מיגדתי היום להשם אלוקיך, קיבתי אל הארץ. וכן הרמי עובד אבי, עד אשר נתת לי השם. כאמור בספר דברים פרק חבב פסוקים ג' עד יוד. כך פוסק הרמב"ם הלכות ביקורים פרק ג' הלכה יוד. אותו קונה שני אילנות בתוך שדה של חברו, לא יכול לקרוא את הפרשה, כיוון שלא קנה את הקרקע, וממילא אין הפירות בכלל פרי האדמה אשר נתת לי, שהרי אינם פירות אדמתו. כלומר, ולכך אינו קורא, ולכמן תבהר הגמרא מפני מה כלל עליו להביא ביקורים. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. ומבהר הרשב"ם שרבי מאיר לשיטתו שגם בשני אילנות קנה קרקע, מה שאין כן באילן אחד אינו קורא, כמסקנת הגמרא לכמן. אבל מתחילה מביאה הגמרא את דעת שמואל שנקט אחרת בדעת רבי מאיר שם. כאמור מביאה הגמרא את דעת שמואל בביאור שיטת רבי מאיר, אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, מחייב היה רבי מאיר להביא ביקורים אף בעל לוקח פירות מן השוק, ואף שלא גדלו באדמה שלו. והר הרשב"ם שמחייב היה רבי מאיר להביא ביקורים בלוקח פירות שבאילן, ואותה שבחרה תחילה קושר בגמי לידה שמבחרתי, שהיא הביקורים. והר הריטב"א שדעת הרשב"ם שכוונת הגמרא שכנעם בעודה מחוברים על מנת לתולשם, אלא שאין לו קרקע כלל. ולשון הגמרא שאמרה מן השוק זה לאו דווקא. יש שלא גורסים בכלל את הלשון הזו, אלא מחייב היה רבי מאיר גם בלוקח פירות. ובזה מיושב מה ששנינו במסכת ביקורים פרק ג' משנה א', כיצד מצוות ביקורים יורד אדם לתוך שדה ורואה תאנה שבחרה וקושרה בגמי, ואומר הרי אילו ביקורים, לכאורה קשה, איך שייך לקיים את הדבר הזה באדם שקונה פירות מן השוק? אם כן, שתי התשובות שאמרנו, או שלא גורסים מן השוק, או שגורסים שהוא קנה את הפירות האלו כשמחוברים לאילן. ועוד מיישב הריטב"א, שאותה משנה היא כדעת רבנן שלדעתם אינו מביא ביקורים אלא מסדהו. והטעם שנקטה המשנה בביקורים שקנה שני אילנות כדי להשמיענו שלרבנן גם באופן זה אינו קורא. אבל לרבי מאיר גם בקונה מן השוק מביא וקורא. מבררת הגמרא ממאי, מניין לנו לומר כן בדעתו, הרי מן המשנה אין מוכח אלא שבשני אילנות מביא. והיינו רבי מאיר לשיטתו במשנתנו שקנה גם את הקרקע עמהם. והערת הגמרא מדקתני משנה יתירה. מתוך שמשנה זו ששנינו במסכת ביקורים מיותרת היא, אז יש לדייק שהרי מכדי תנה לי דיש לו קרקע פשיטה דמביא וקורא. מאחר ושנינו במשנתנו שדעת רבי מאיר שבשני אילנות קנה קרקע ממילא פשוט שעליו להביא ביקורים ולקרוא כמו כל פירות שדהו. מפני מה נשנו דברי רבי מאיר במסכת ביקורים שוב? אלא שמע מן המחייב היה רבי מאיר אף בלוקח פירות מן השוק. כדי להשמיענו שדעת רבי מאיר שגם באילן אחד וגם בקונה פירות מן השוק עליו להביא ביקורים. בכוונת רבי מאיר שם להשיב לרבנן שאפילו אם כדבריכם שבשני אילנות לא קנה קרקע, מכל מקום לדעתי היה מביא וקורא כקונה פירות מן השוק. ובהמשך הפרק במסכת ביקורים במשנה י' שנינו משנה נוספת. הקונה שלושה אילנות בתוך של חברו מביא וקורא. רבי מאיר אומר אפילו שניים. מקשים התוספות בדיבור המתחיל ממאי, לפי הבנת שמואל שלצורך נכפלו המשניות במסכת ביקורים, יש להקשות איזה צורך יש במשנה הזו. הרי כיוון שנתבהר במשנתנו שהקונה שלושה אילנות קנה קרקע, פשוט הוא שמביא וקורא. ואם נישב ונאמר שאגב ששנינו במשנה לעיל, במסכת ביקורים משנה ו' של רבי מאיר, בשניים מביא וקורא, אז גם שנינו שלרבנן הדין הוא בשלושה אילנות, עדיין יש להקשות לצורך מה הביאה שוב המשנה, את דעתו של רבי מאיר שאפילו בשניים מביא וקורא, הרי זה כבר נתבהר במשנה הראשונה. אם נישב שאגב שהוזכרה דעת רבנן, הביאו גם את דעת רבי מאיר החולק, אם כן שוב קשה על דברי שמואל, שהרי אין כלל להקשות מפני מה נשנו דברי רבי מאיר במשנה הראשונה, שהרי אגב שהוא צריכה משנה להשמיענו שלדעת רבנן מביא ואינו קורא, שחידוש הוא שכלל עליו להביא ביקורים, כמבואר במשנה לכמן, הביאה המשנה גם לדעת רבי מאיר. עוד מקשים התוספות, לדעת שמואל, מפני מה אמר רבי מאיר במשנה השנייה, רבי מאיר אומר אפילו שניים, היה לו לומר אפילו קונה מן השוק. כך מקשים התוספות. חוזרים אל הגמרא שמקשה, והכתיב הרי נאמר בספר שמות פרק רב ג' פסוק י' ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, משמע שאין החיוב אלא על הפירות שגדלו באדמתך. תרץ את הגמרא למעוטי אדמת עובד כוכבים. אם יש לגוי קרקע בארץ ישראל וקנה ישראל מפירות אלו, אינו חייב להביא. שואלת הגמרא והכתיב כתוב בספר דברים פרק חבב פסוק י' ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך, משמע שאין החיוב אלא על הפירות אשר נתת לי השם ולא שקנה מאחר. תרץ את הגמרא דיהבת לזוזי וזבנבאו, אין כוונת התורה דווקא לפירות שגדלו ברשותו אלא שנתנם לו השם על ידי שנתן לו מעות לקנותם בשוק. כלומר שהייתה סבורה הגמרא שעל פירות הגדלים ברשות האדם שייך לומר נתת לי, אבל פירות שגדלו ברשות אחר ורק אחר כך באו לרשותו, לכאורה אין שייך לומר כך. ותרצה הגמרא שמכל מקום שייך הלשון הזה על כך שנתן לו הקדוש ברוך הוא את המעות. מקשה רבא על דעת שמואל מברייתא ודוחה את דבריו. מה טיב רבא? הקשה הרבא שנינו בברייתא, קונה אילן אחד בתוך של חברו, מביא ביקורים מפירות אילן זה, ואינו קורא לפי שלא קנה קרקע. אלו הם דברי רבי מאיר. הרי לנו בפירוש שדעת רבי מאיר שבאילן אחד שלא קנה את הקרקע שעימו, הרי הוא מביא ואינו קורא. אז כל שכן קונה פירות מן השוק? מסיקה הגמרא תיופתא, אכן פרחי ונדחו דברי שמואל. והפסוקים שדרשה הגמרא לאל נדרשים באופן אחר בספרי ובמסכת ביקורים. במשנה ובברייתא נתבאר שגם באופן שלא קנה קרקע, דהיינו לרבנן בקונה שני אילנות ולרבי מאיר בקונה אילן אחד, מכל מקום מביא ביקורים אלא שאינו קורא. ברר את הגמרא את טעם הדבר שחייבים בהבאה, על אף שנתבאר שנתמעטו מחיוב הבאה. אמר לרבי שמעון בן אליקים לרבי אלעזר, מה איתם עד רבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר באילן אחד, ומה איתם עד רבנן בשני אילנות? שעל אף שלא קנה את הקרקע שאימם, מכל מקום הביא ביקורים. הרי מן אותו פסוק שנתמעטו שאינם חייבים בקריאה, נתמעטו גם שאינם חייבים כלל בהבאה, כלשון הפסוק אשר תביא מארצך. אמר לו, השיב רבי אלעזר לרבי שמעון בן אליקים, דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם, תשאלני בבית המדרש כדי לביישני ברבים, שיראו שאיני יודע להשיבך. אמר רבא, רבא מיישב את העמם של רבי מאיר וחכמים, מהי קושיה? מה הקושיה על רבי מאיר וחכמים? מפני מה נקטו שעל בעל האילן להביא ביקורים? דילמה רבי מאיר באילן אחד ספוק ומספקלי. שמה הסתפק רבי מאיר באילן אחד, שמה כן קנה גם את הקרקע שעימו. וכן רבנן בשני אילנות ספוק ומספקלי הוא. ומכל מקום אמרו לאל במשנתנו, שלא קנה קרקע, כיוון שמחמת הספק יד הלוקח על התחתונה, שכלל הוא בידינו המוציא מחברו, עליו הראיה, ונחשב שהלוקח מוציא מיד המוכר שהוא אמר הקמה הבעלים הראשונים. ומכל מקום לגבי מצוות ביקורים, מייבים מן הספק. כדין כל ספק של תורה שספק הדאורייתא לחומרה. ובזה מבואר שאף על פי שלעניין דיני ממונות נפסק שהוא של המוכר, אבל לעניין ביקורים נחשב שעדיין יש ספק האם הלוקח הוא הבעלים ומספק מייבי ביקורים. משום שאף של עניין דיני ממונות ההנהגה היא שאי אפשר להוציא ממנו, אך הספק לא הוכרע, ולכן לעניין דיני מצוות ואיסורים עדיין יש כאן ספק, ולכן מספק מביא ביקורים. מקשים החמדת שלמה והאור שמח מהמבואר במסכת בבא מציע דו ועמוד ב', שאם נולד לישראל ספק פטר חמור, הדין הוא שעליו לבדותו מספק בסה, אלא שאין הוא צריך לתיתו לכהן משום שמוציא מחברו עליו הראיה, ומבואר שם, שיכול להפריש את השה המסופק למעשר בהמה ולפתור על ידו את שאר העדר. הרי שמאחר שהוכרע מדין המוציא מחברו עליו הראיה שהוא של הישראל, ממילא גם לעניין חיוב מעשר בהמה דנים את השה כשלו, ויכול לפתור על ידו. וקשה מן המבואר בסוגייתנו של עניין איסורים נחשב עדיין כספק שלו. תרץ את הנתיבות משפט, שאומנם עיקר דין המוציא מחברו עליו הראיה אינה הכרעה ודאית על הספק. מה שמבואר בסוגיה בבמציע שנחשב הממון כוודאי שלו, זה משום שאחרי שנפסק שהשני לא יכול להוציא ממנו והוא מתייאש, ועל ידי זה פוקעת בעלותו אפילו אם הוא באמת שלו. ולכן רק במטלטלין שמועיל ייאוש פוקעת בעלותו, אבל בסוגייתנו מדובר בקרקע שלא מועיל בייאוש. ולכן בזה נשאר ספק האם הוא של הלוקח. חוזרים אל הגמרא שמקשה, ומי מספק עלי? וכי ניתן לומר שרבי מאיר נסתפק בזה? והקטני הרי שנינו לאל בברייתא מייבי ואינו קורא לפי שלא קנה קרקע דברי רבי מאיר, משמע שדין ודאי הוא שלא קנה קרקע. תרץ את הגמרא, אימה אכן יש לתקן את דברי הברייתא ולגרוס מביא ואינו קורא, שמה לא קנה קרקע. מקשה הגמרא, איך ניתן להביא ספק ביקורים לבית המקדש ולחוש דדיל מלאב ביקורים נינו? יש לחשוש שמה הפירות הללו אינם ביקורים אלא סתם פירות חולין. וכמאה אל חולין לעזרה? ואם כן נמצא שמכניס פירות חולין לעזרה, והרי זה אסור. יושב את הגמרא דמקדיש להו. אכן אין אפשרות להביא ביקורים אלו, אלא על ידי שמקדישם על תנאי. אם פירות ביקורים הם, הרי מצווה להביאם, ואם פירות חולין הם, הרי אני מקדישם לקנות בדמיהם קורבן. שבאופן זה ממה נפשך אינם פירות חולין ומותר להכניסם לעזרה. מקשה הגמרא שאם כן, איך יוכלם הכהן? והרי באי למכלינו, הרי על הכהן לאכול את הביקורים ומאחר והוקדשו על תנאי, איך יוכלם? הרי על הצד שהוקדשו עם החלם הכהן נמצא שמעל בהקדש, ישבת הגמרא דפריק להו, לאחר שהניחם והניף אותם, פודע אותם הכהן ויכול לאוכלם. מוסיפה הגמרא לשאול איך ינהגו בדיני תרומות ומעשרות של פירות אלו. שואלת הגמרא, והרי דיל מעליו ביקורים נינו, שמה אין הפירות הללו ביקורים וכמפקה להו מתרומה ומעשר? נמצא שאינו מפריש מהם תרומות ומעשרות כדין פירות חולין, ונמצא שאוכל הכהן תבלים. מה שאין כן, אם זה פירות ביקורים, הם אינם חייבים בתרומות ומעשרות, כיוון שהם עצמם כתרומה. כמו שדורשת הגמרא במסכת מעילה דף תתווה עמוד ב' את הפסוק, תרומת ידך, אילו הביקורים, ויכול אדם לעשות אף את כל שדה וביקורים, כמבואר במסכת ביקורים, פרק ב' משנה ד'. מיישבת הגמרא דמפריש להו, אכן על הבעלים להפריש מן הפירות תרומות ומעשרות. ראינו שמפריש חלק מהביקורים על הביקורים עצמם, על תנאי שחייבים בתרומות ומעשרות. אבל לא מפריש מפירות אחרים עליהם, או מהם על אחרים, משום שייתכן שהם פטורים מתרומות ומעשרות, ונמצא שמפריש מחיוב על פטור ומפטור על חיוב, דבר שכמובן אסור. מבררת הגמרא איך ייתכן להפריש תרומות ומעשרות מפירות אלו. מקשה הגמרא בישלה, מה התירוץ של הגמרא מובן לגבי תרומה גדולה, די יאיב לה שנותן אותה לכהן, שבין ביקורים ובין תרומה ניתנים לכהן, וכן אם עומד בשנה ראשונה ושנייה של שמיטה שעליו להפריש מעשר שני, נמי יאיב ללכהן. גם כן יכול לתתו לכהן שיוכלם בירושלים, ואם עומד בשנה השלישית שבשנה זו תחת מעשר שני עליו להפריש מעשר עני, נמי יאיב ללכהן עני, גם יכולו לתתו לכהן עני. אלא מעשר ראשון דלוי הוא, אלא מעשר ראשון שעליו לתת ללוי, למען יאיב ל? למי יתננו? הרי שמה שייכים הפירות הללו ללוי כדין מעשר ראשון, ואיך יתקנו חכמים לתת את הביקורים הללו לכהן ונמצא גוזל את הלוויים? ישב את הגמרא דייב ל לכהן, יתננו לכהן, וכדעת רבי אלעזר בן עזריה, שגם מעשר ראשון ניתן לכהן דווקא ולא ללוי, זאת מאחר שעזרא הסופר כנס את הלוויים. מה שאין כן לפני שעזרא כנס, סבר רבי אלעזר בן עזריה שניתן המעשר ראשון גם לכהנים. למה הוא כנס אותם עזרא הסופר? כיוון שלא עלו לארץ ישראל, אלא לוויים שקצצו בנורנותיהם שלא היו ראויים לעלות לדוכן. כמבואר במסכת יבמות בדף פיבב עמוד ב', דתניה כמו ששנינו בברייתא, שם במסכת יבמות וגם במסכת כתובות דף חבב עמוד א', תרומה גדולה ניתנת לכהן, מעשר ראשון ניתן ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעשר ראשון גם לכהן דווקא. בקשה הגמרא, איך יוכלו את הביקורים בלא קריאה, ודיל מה ביקורים נינו? הרי שם הפירות אלו ביקורים הם שקנה גם את הקרקע וממילא באו קריאה, חייבים הם בקריאה, ואיך יוכל הכהן את הפירות בלא קריאה? מתרצת הגמרא, קריאה לא מעכבת, אין הקריאה מעכבת את אכילת הפירות. שואלת הגמרא, ולא? וכי אף באופן זה שמחמת הספק אינו יכול לקרות, אין הקריאה מעכבת? ואמר רבי זיירא לגבי דין מנחה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. שאף שאין בלילת עירוב המנחה עם הלוג שמן מעכבת, מכל מקום צריכה המנחה להיות ראויה להיבלל, וכל שאינה ראויה להיבלל, הרי זה מעכב אותה. ששנינו במסכת מנחות דף קוף ג' עמוד ב', שאם נתנדב אדם להביא מנחה של 61 עשרון, אין מביאה בכלי אחד, אלא צריך להביא 60 בכלי אחד, ועשרון נוסף בכלי אחר, שאין מביאים יותר מ-60 עשרון בכלי אחד. וטעם הדבר, יותר מ-60 עשרון אינם נבללים היטב, ולכן אין להביא יותר מ-60 בכלי אחד. ואף שאין בלילה מעכבת במנחות, ואינה אלא למצווה, מכל מקום למדו חכמים שצריכה המנחה להיות על כל פנים ראויה להיבלל. אם כן יש להקשות, שאף שאין הקריאה מעכבת בביקורים, מכל מקום באופן זה שמחמת הספק אי אפשר לקרות, הרי זה צריך לעכב. מיישבת הגמרא, אכן אין באפשרות הבעלים להביא את ספק הביקורים הללו לבית המקדש. זאת כיוון שבאופן זה הרי הפירות מחויבים בקריאה. אלא מה ששנינו במשנה ובברייתא לאל שמביא ואינו קורא, היינו דאביד לאו כרבי יוסי בר חנינא דאמר בצרן ושגרן ביד שליח. אם הבעלים בצרו את הפירות ושלחום ביד שליח, או אם בצר השליח את הפירות, ומת שליח בדרך ומינה שליח אחר תחתיו לעלות את הפירות לירושלים, או שהבעלים עצמם העלום, הרי הוא מביא ואינו קורא, אין הבעלים יכולים לקרות. ואיר את הגמרא מה הייתה, מה הסיבה, דכתיב בספר דברים פרק חבב פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה והלכת למקום אשר יבחר השם אלוקיך לשקם שמו שם. והרי תחילת הפסוק מיותר הוא, שהרי יכול הפסוק היה לומר והבאת מארצך, אלא בא הפסוק לומר וללמד עד שתהיה לקיחה והבאה כאחד, שצריך שתהיה בצירה והבאה לירושלים על ידי אדם אחד, והלקה אין פה את זה. וממילא אם הבעלים בצרו והשליח הביא, או שהשליח בצר ומת בדרך, אין פה לקיחה והבאה כאחד, ואין הבעלים יכולים לקרוא. ובאופן זה ניתן להביא את הספק ביקורים שיבצרו הבעלים וימסרו לשליח, שבאופן זה אין חיוב קריאה כלל. לילה גמרא בדף פ"א עמוד ב' נקטה בפשיטות שאין יכולים הבעלים לקרוא בהבאת ביקורים אלו, מכוח זה הקשתה הגמרא שהקריאה תעכב. כעת מבררת הגמרא מפני מה אכן אין הבעלים יכולים לקרוא את פרשת הביקורים על הספק. אמר לרבך הברי דרבביה לרבשי, מכדי פסוק איננו, הרי פרשת הביקורים אינה אלא פסוקים מן התורה, ואם כך לקרי, שיקראו הבעלים את הפסוקים הללו על הספק, כשם שהם מביאים את הביקורים על הספק, כך יקראו את הפסוקים, וממילא נמצא שעל הצד שביקורים הם, קיים את מצוותם. אמר להשיב לו רבשי, בעל האילנות אינו יכול לקרוא מספק את הפסוקים, משום דמחזיק כשיקרא. נראה כמשקר בקריאתו, כי כיוון שקורא מחמת הבאת הביקורים, בעוד שייתכן שאין הפירות הללו ביקורים כלל, כיוון שלא קנה קרקע. כתוב בתהילים קופה א', שאומר הקדוש ברוך הוא, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. טעם נוסף מפני מה אין לקרוא פרשת ביקורים על הספק, רב משרשיה, ברי דרפחיה אמר, דילמאתי להפקעינו מתרומה ומעשר. יש לחשוש שיראה אדם אחר שקוראים על אילו הביקורים כדין ביקורים ודאיים, כשיהיו לו ביקורים כאלו, יהיה סבור שדינם כביקורים ודאיים, שפטורים הם מתרומות ומעשרות. עוד פירש הרשב"ם, שיש לחשוש שאותו אדם עצמו המביא ביקורים אילו, יטעה שדינם כוודאי ביקורים ולא יפריש עליהם תרומות ומעשרות, ולכך עשו עקר בדבר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הגדילו לא ישפה, והעולה מן הגזע שלו ומן השורשים של בעל הקרקע. במשנתנו התבהר שהקונה שני אילנות לא קנה קרקע עמהם, ולכך הענפים היוצאים מן גזע האילן בלבד שייכים לבעל האילן, מה שאין כן היוצאים מן השורשים שייכים לבעל הקרקע. כעת מבררת הגמרא מה נחשב גזע ומה נחשב שורשים. מבררת הגמרא היחידה ממין הגזע, מהו היוצא מן הגזע ששייך לבעל האילן, והיחידה ממין השורשים, ומהו היוצא מן השורשים ששייך לבעל הקרקע. בערת הגמרא אמר רבי יוחנן, כל שרואה פני חמה כלומר, כל האילן שעל פני הקרקע זהו מן הגזע, ושאינו רואה פני חמה כלומר החלק שמתחת הקרקע, זהו מן השורשים. שואלת הגמרא, ולייחוש דילמה מסקה ערה סרטון, אם אכן כדבריך שכל הענפים היוצאים מן החלק שרואה פני חמה שייכים לבעל האילן ואף שסמוכים לקרקע, אם כן יש לחשוש שמה יקנה אדם אילן אחד מחברו, ולאחר מכן יגבה קרקע השדה ויחסה את תחילת האילן בחול, ויהיו ענפי האילן נראים כשלושה אילנות נפרדים. פעמים שהים גוי על גדותה ושוטף את השדות שאצלו, ומביא עמו חול וטיט, ועל ידי כך מוקבעת קרקע השדה. ואמר לי, תלתה זבינת לי ואית לי ערה, ויתען הלוקח שקנה שלושה אילנות ואת הקרקע שעמהם, אבל לא ייתכן שתקנו חכמים דבר שיכול לבוא ממנו הפסד למוכר, אלא היה להם לחכמים לתקן שעל הלוקח לקצוץ ענפים אלו היוצאים מן הגזע. שיבה הגמרא אלא אמר רב נחמן, אכן כוונת המשנה שיקוץ הלוקח ענפים אלו ששלו הם על מנת לקוצצם ולא להניחם שם. ולמרות ששנינו לאל במשנתנו בדף פ"א עמוד א' שאם הגדילו לא ישפה, דהיינו שאין המוכר יכול לקוצצם. והרימה מגיד משנה וביור הגרא, שדברי המשנה אמורים בענפים הגבוהים היוצאים למעלה מן הגזע, שאין בהם חשש שיתכסו. וכן אמר רבי יוחנן, יקוץ. ומביאה הגמרא הלכה בעניין הלוקח עץ דקל מחברו, מה דין הענפים היוצאים מן הגזע. אמר רב נחמן, הקטינן, קיבלנו מרבותינו, הלוקח מחברו עץ דקל שאינו קונה הקרקע שיצא לאילן, אין לו גזע, אין הענפים היוצאים מן הגזע שייכים ללוקח. וזה בשונה מקונה אילן אחר מחברו, שמבואר במשנתנו לאל דף פ"א עמוד א', שהענפים היוצאים מן הגזע שייכים ללוקח. אוהב רבותיי אחי וראה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף פ', הדף ה-80 של מסכת בבא בתרא, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזו יונה יש להשאיר ליונה האימא כדי שלא תברח מהשובח? שאלה שנייה, מדוע נוטל הקונה דווקא את ג' נחילי הדבורים הראשונים? שאלה שלישית, כיצד מסרסים את הדבורים? שאלה רביעית, לאביי, איזה דבש בכברת אין לו דין מאכל? שאלה חמישית, מה גורם לאילן כשחותך את גזעו פחות מג' תפחים? מחפשים את פירושם של הרשב"ם והתוספות? והשאלה האחרונה, מדוע המשילו את הצדיק גם לתמר וגם לארז? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. היום הראשון של חול המועד פסח תשע"ז, יום רביעי בשבוע, ט"ז בחודש ניסן, יום הקרבת קורבן העומר, לכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף פי הדף השמונים של מסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ב' בחול המועד פסח תשע"ז, י"ז בניסן תשע"ז, ונלמד את דף פי א' ממסכת בבא בתרא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שיהיו מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ואורה ותורה ושמחה וששון ועיקר. במיוחד היום הזה, סעודת אסתר המלכה לזכר היום בו נתלה המן הרשע. כל מי לדמיתיו, עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.